טוב. פשוט להתחיל את התוכנית בחוסר חשק מוכן.
טוב.
טוב.
כן, אז אנחנו פה.
עוד אחד.
עוד אחד. אתה יודע, אני מכיר את אגדת המוזיקה, די-ג'יי קאלד. אז הוא באמת מתחיל בכזה, another one. כאילו, הוא אומר את זה בהתלהבות, אבל... נשמע שהוא קצת מתבאס.
כן, זה כאילו, טוב, אני שם את הדמות הזאת עכשיו, אני אשים את המסכה של איזה כיף לי.
כן.
כשבפועל אני סובל. אין כוח לזה.
עוד אחד.
טוב, אז ידידי, בוא נגיד, וולקאם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה.
אלעד יצחקיאן.
אני קובי מלמד.
בוקר טוב, יעקב.
בוקר אור, ידידי.
אספר לך ככה, בזמן שאתה מתרווח, עושה לעצמך ככה נוח במושב שלך.
בוא נעשה מתיחות.
אספר לך ולמאזינים, המאזינות שלנו, וכמובן הצופים ולצופות באפליקציית רלוונט, ובאפיקים נבחרים, בפרט אפיק 22 בסטינג פלוס וב-YES פלוס.
סמוד מאוד.
סמוד, ככה אני, סמוד קרימינל. אני אספר מה אנחנו בעצם עושים כאן, ומה הם חוקי הפורמט של התוכנית הזו, שנקראת מה יש בזה, ככה. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, ושמע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, ועושים את הכל בטייק אחד. דייקתי כאן, יעקב?
אני חושב שאין לי שום הערות על הדבר הזה.
שום הערות זה בדיוק מה שהיא אמרה, ויאללה, בוא נשים פתיח ונזרום על זה. היי, בייבי.
הו, ה.
I wanna know if you'd be my girl.
בסדר גמור.
היה חסר לי קצת אפקטים, כאילו אולי נלביש את זה אחר כך.
פשוט נשים אינסרט.
כן.
טוב ידידי, how are you?
וואלק, שלום וברכה. שמח להיות כאן, שמח להיות איתך, שמח בחלקי.
זה אומר שאתה עשיר, ידידי.
טכנית, כן. אם תרצה, יש לי פה את ההצהרת הון בתיק, אני אשתף איתך.
כזה, וואלה סבבה לי.
זו הצהרת ההון.
מה, זה לא קביל?
שולח למס הכנסה, שמח בחלקי. אל תפתחו לי עיניים.
זה לא מספיק טוב.
כן.
טוב.
מה הבאת לנו היום?
יאללה, אז
איזה מטעמים?
בוא באמת נצא לדרך כבר עכשיו, עם הסיפור שלנו להיום. פרדריק ראסל ברנהם.
כן.
נולד ב-11 במאי 1861 בטיבולי, מינסוטה.
יש קשר לבו ברנהם? לא נראה לי. והאם יש קשר ל... איך אמרת? טיבולי?
טיבולי. שזה באיטליה בעיקרון.
כן?
אבל פה זה במינסוטה גם.
אני רק חושב על כזה שניצל טבעול כזה, אבל בקטנה, לילדים.
טבעולי,
טבעולי.
בסדר גמור. אבא של פרדריק היה כומר בכנסייה. יום אחד כשפרדריק היה בערך בין שנה וחצי, פלוס מינוס, אמא שלו ראתה מהחלון חבורה של בני שבט הדקוטה המקומיים, עם פנים צבועות בצבעי מלחמה, וישר כזה,
וואו,
לא טוב.
מה קרה?
אז אמא רבקה ידעה שהיא לא תצליח לברוח בריצה יחד עם תינוק בן שנה וחצי.
כן.
אז היא החביאה את פרדריק בחצר, בתוך סל של קליפות טירס.
כן.
וברחה לצד השני של העיירה.
החביאה וברחה.
כן. כן. חזרה לשם בבוקר.
כן.
הבית שרוף לגמרי, וואו. עד אפר. אבל פרדריק שם בתוך הסלסלה של הטירס.
בין הקלחים.
כן.
וואו. מדהים.
ישן גם.
ילד טוב.
אז כן, אתה יודע, ישן כמו תינוק.
כן. איזה משפט מטופש. תינוקות לא ישנים כזה הרבה.
כן.
כאילו, ישנים הרבה, אבל מאוד מקוטע.
זהו, אתה מתעורר כל הזמן, זה נראה לי לא כיף.
כן. היית אומר ישן כמו חתול. וזה אני מתחבר.
יפה.
כן.
מדי פעם כזה דופק איזה לק קטן חוזר לי שם.
נבדוק שעדיין, שהוא עוד חי.
עכשיו, משפחת ברנהם עזבה את מינסוטה ועברה לאיווה, שהיא כידוע מדינת הטירס.
כן?
כן. אז כאילו זה בטח העלה לו פלשבקים מהינקות.
מכיר את המים הזה של הצ'יוואבה ב-PTSD כזה?
כזה עם כזה מסוקים. נהדר. אז הם באיווה, ואז כשפרדריק היה בן 9 הם עברו ללוס אנג'לס. עכשיו, האבא מת שנתיים לאחר מכן, וכשפרדריק היה בן 12, המשפחה החליטה לחזור לאיווה. אבל מה? פרדריק נאלץ להישאר מאחור לבד בלוס אנג'לס, כי אחרי שהאבא מת הם כאילו לא היו להם הכנסות והם היו חייבים כסף למלא אנשים.
כן.
אז האנשים שהם היו חייבים להם כסף כזה, לא, אתה נשאר פה לעבוד.
וואלה.
לשלם את החוב של המשפחה.
תחזיר את החובות.
כן. אז הוא עבד בתור שליח מברקים של Western Union, כשהוא רחוב על סוס.
איזה מגניב.
ומחלק מברקים.
כאילו הוולט של פעם.
כן, אבל כאילו בין 12-13, כאילו.
תשמע, כבר דיברנו על זה אני חושב, מרקו רוסי היה צעיר יותר, אני חושב, כשחצה יבשות והלך לחפש את אמא שלו על חמור. איפה הרווחה הייתה פה בזמנו?
לא, זה...
איך נתנו לזה לקרות?
שמע, בדרום אמריקה זה ממש מערב פרוע, כאילו, בתקופה הזאת.
כן, בהחלט.
אין, הרשויות לא אכפת להן.
הוא היה גאושו.
גאושו? כן. אתה חושב שהרשת הייתה מצליחה יותר, אם היו קוראים להם אל גאושו?
זה כאילו קצת פורטוגזי, טיפה.
גאושו.
רונלדיניו גאושו. זה משם הגיע.
יפה. נכון. בגיל 14, פרדריק ברנהם חזר לאיווה, אבל מהר מאוד הוא הבין שהחיים שם ממש משעממים.
איווה.
אז הוא גנב קנו, ויצא לשוט בנהר המיסיסיפי. עכשיו, בסוף המסע, הוא הגיע לטקסס, שם הוא הכיר כמה חבר'ה קשוחים כאלה, מה שקוראים לו Outdoorsman,
מה זה outdoors? כאילו,
כאלה שהם כזה ציידים ומלקטים וזה, והם כאילו מבלים את כל החיים שלהם בחוץ כזה, באוהלים ומדורות וכזה ממש טובים בלחיות בחוץ.
אוקיי, סבבה, כן, נראה לי שתיארת פה איזה טיפוס.
כן, אתה יודע, האלה שכזה הורגים חיה, גם אוכלים אותה וגם כזה פושטים את האור שלה ועושים ממנו מעיל, וכאילו, האלה שיודעים מה לעשות שם.
כן.
אז הוא כזה פגש כמה חבר'ה כאלה, והם פשוט לימדו אותו כל מה שהם יודעים על כזה, לחיות בחיק הטבע ולראות באקדחים וזה.
וואו.
הוא כאילו נהיה סופר מיומן. כן, בכזה גיל 14-15 כזה, הוא כבר כזה מלך בהכל כזה בחוץ. בגיל 23 הוא התחתן עם אישה בשם בלנש בליק, והם עברו יחד לגור בפסדינה, קליפורניה.
וואו, זה מקום כאילו כזה די היי-אנד. כאילו, אני חושב.
כן, נראה לי שבתקופה הזאת אולי קצת פחות.
אולי לא היה היד, אבל כיום.
כן.
מה, זה אלה שהם מספרים אחרי זה, סבא שלי, סבא של סבא שלי קנה פה את החלקה הזאת, שזה עלה שנקלס, והיום כזה חיים שם אנשים בגבוה.
כן, אז זהו, אז הוא מהחבר'ה הישנים, והוא חי שם בפסדינה, והוא עולה בדרגות של ארגון הבונים החופשיים.
איך הקפיצה הזאת הגיעה ישר, כאילו, לא רק שהוא מצטרף, הוא כבר עולה בדרגות, מה זה בכלל אומר? מה זה הבונים החופשיים?
או, שאלה יפה.
ולכן שלהם שמות מוזרים לדרגות, נכון?
נכון.
תתן איזה דוגמה.
וואו, אני לא זוכר עכשיו בשלוף.
יש להם איזה רב משהו.
כן, דברים מוזרים. כן. חבל שלא בדקתי את זה באמת, אבל אתה יודע, זה כזה גם ארגון של בנים כזה.
כן.
עם לחיצות ידיים סודיות, וכזה יושבים ומדברים על דברים.
אבל זה מה שקורה שם?
זה מה שגלוי לעין, בוא נגיד את זה ככה, אתה יודע, אם אתה רוצה לקחת את זה לכיוון הקונספירטיבי, כן, אבל כאילו, אתה יודע, הייתי עובד,
אני כשהייתי עובד,
אני כשהייתי מנהל מסעדות וזה, לפעמים היו באים כזה לחדר הפרטי, כזה סוגרים את החדר, רק בנים יושבים, מדברים,
כן,
מביאים כזה חרבות,
מה?
חרבות של פעם, לא יודע, יש להם גם כל מיני תקסים, עזוב, זה באמת, זה כאילו, זו יכולה להיות סדרת פרקים אחרת לגמרי. בכל מקרה, אז הדוד הזה שם, ופרדריק גידל תפוזים, ושוב הוא כזה השתעמם מהר מאוד מחיי היום-יום המשעממים, כאילו בעיר וזה. הוא חלם כל החיים שלו להגיע לאפריקה, כי כבר מילדות הוא שמע וקרא סיפורים מרתקים על גיבורי מלחמה וחיות אקזוטיות וכל מיני... הטירוף שקורה שם בג'ונגל.
בג'ונגלים.
עכשיו, פרדריק חלם לפגוש באפריקה אדם בשם סיסל רודס. סיסל רודס היה עשיר אנגלי שהיו לו חברות קריאה.
כן.
אהבת את התנועה
כן,
של הקריאה.
כן, וככה קוראים.
ב-1890, סיסל רודס נבחר לראש ממשלת מושבת הכיף.
מושבת הכיף?
כן, אבל כאילו כיף בלי יהוד.
אה.
כאילו, קייפ.
כמו כיף ורדה?
כן, אז כאילו, מושבת הכיף זו הקולוניה הבריטית שאנחנו מכירים בתור דרום אפריקה. אחר כך סיסל רודס נתן את שמו לחבל הארץ רודזיה, מה שאנחנו מכירים היום בתור זימבבואה וזמביה.
אוקיי.
זה היה ממש על שמו. עכשיו, בשנת 1893, פרדריק ברנהם מכר את כל הרכוש שלו באמריקה, לקח את אשתו ואת הבן הצעיר שלהם, ויחד הם עלו על ספינה לדרבן בדרום אפריקה, ושם פרדריק נלחם לצד הצבא הבריטי מול שבטים מקומיים.
תשמע, הקפיצות פה בסיפור של הבחורה הזה, זה דברים...
כן.
הוא כזה, הכרתי אותה, עברנו לפסדינה, הצטרפתי לבונים החופשיים.
גידלתי תפוזים.
גידלתי תפוזים. לא יודע אם אנחנו נחזור לתפוזים.
לא.
נחזור לזה מתישהו.
לא, זה סיימת את זה.
סיימת את הפוזים. אונייה לדרום אפריקה, נלחם לצד הבריטים, אמרת?
כן. מול המקומיים, מה שנקרא מלחמות הבורים. The Boer Wars.
מה זה מלחמות מה, לא שמעתי עליי.
זה המלחמות בדרום אפריקה של הבריטים שכאילו שלטו שם נגד חבר'ה מקומיים. הבורים זה בעיקר כאילו אנשים ש... אם אני זוכר נכון, אנשים שהיגרו כזה מפורטוגל, ספרד, צרפת וכאלה, הגיעו לאזור הזה בכזה המאה ה-17, ונהיו מקומיים שם. הרבה מהם לבנים, חלק שחורים, אבל עדיין כולם כאילו מקומיים וותיקים שם.
קטע.
והם רוצים עצמאות. ולצאת מה...
והבריטים לא רוצים לתת להם.
לא. אז הם שם, ובין לבין נולדה להם עוד בת, והיא מתה מאיזה מחלה בגיל שנתיים, כי זה מה שהיה קורה, אז אתה יודע, ילדים זה כזה 50-50 בשנים האלה. עכשיו, אחרי שהוא לחם בעוד כמה מלחמות באפריקה, פרדריק לקח את המשפחה שלו חזרה לקליפורניה, בגיל 36 הוא יצא לחפש זהב באלסקה, הוא לא מצא שם כלום.
מה זה? הבן אדם הוא כאילו גלובלי מראש.
פשוט רוצה הרפתקאות.
כן.
הוא לא מצא שם כלום, ואז הוא שמע על פריצתה של מלחמת ארצות הברית ספרד.
כן.
The Spanish American War. ופרדריק ברנהם מיהר לחזור הביתה לקליפורניה ולהתגייס, עד שהוא הגיע, המלחמה כבר הסתיימה. זהו, פשוט חזרו לשם.
כן, זה לא תקופה שאתה, יש לך קבועי זמן קצרים, של כזה, רגע, אני אטוס לפה, אבוא לשם, לא, אתה לוקח אוניות.
זה מסע של כזה חודשיים.
כן.
זהו, הסתיים כבר. ואז ב-1899 פרצה מלחמת הבורים השנייה בדרום אפריקה, ומגיע לפרדריק שליח עם מברק מדרום אפריקה, ואומרים לו, בבקשה, תבוא מהר, קיבלת העלאה בדרגה, תבוא תעזור לנו להילחם.
וואלה.
אז הוא עוזב הכל, והוא עולה על הסירה של הבן אדם ששלח לו את המברק, הוא אפילו, הוא כאילו לא מחכה, הוא פשוט בא עם הבן אדם, וחוזר לדרום.
ככה זה בהישרדות כזה, אתה רובץ לך על האי, פתאום מגיעה איזה סירה, אתה מקבל הודעה ואתה בא איתו, כזה, עכשיו אתה בדרך למשימה שלך.
תשכח מכל מה שרצית לעשות עכשיו. עכשיו, פרדריק בשלב הזה מתחיל, הוא נכנס כאילו לתפקיד אחר בצבא הבריטי, הוא עכשיו מתחיל לרגל מעבר לקווי האויב. יש לו מלא כישורים של לשרוד לבד וזה, אז הם כאילו מנצלים את זה ושולחים אותו כאילו מעבר לקו.
נראה כמו אחד שמסתדר.
כן.
כן.
עכשיו, פעם אחת הוא התחבא במשך יומיים בתוך מחילה של שנבוב.
מה זה שנבוב?
ארדוורק, שזה כזה כמו דוב נמלים כזה, אבל גמלוני ומוזר יותר.
זה מספיק גדול בשביל שהוא...
והם חופרים כאילו בורות באדמה.
הוא פשוט התחבא שם.
יומיים. פעם אחרת הוא שחט פרה, לקח את האור שלה, התכסה בו, וצף בנהר. כאילו,
עם האור של הפרה?
כן, השתמש בזה כדי להתחבא כאילו מהחיילים כזה.
וואו, כן, כאילו חיילים הסתכלו ויראו כזה משהו שנראה כמו פרה, צף בנהר והם כזה...
בסדר גמור.
ככה זה פה.
כן. אפריקה.
כן, כל יכול להיות.
בשלב כלשהו הוא נלקח בשבי, אבל הוא הצליח לברוח, והוא התחבא במשך יום שלם בתוך גזע של עץ אקליפטוס.
אני מדמיין אותו קצת כמו אייס ונטורה בשלב הזה, אני חייב להגיד.
כאלה. אז הוא כאילו מתחבא בתוך העץ עד שהם כזה נמאס להם והם עוזבים את המקום. ואז הוא בורח משם. אחרי שהוא חזר לצד הבריטי, פרדריק ברנהם נשלח להחלים בבריטניה, שם הוא זכה להתארח לארוחת ערב עם המלכה ויקטוריה.
וואו.
והוא קיבל כמובן איתור כבוד.
הגבוה ביותר.
כנראה.
באותה עת.
סביר להניח. לא, הגבוה ביותר שאמריקאי קיבל במלחמה הזאת.
אתה רואה?
זה נכון.
תמיד האיתור הוא גבוה ביותר, אין חוק ברזל.
עכשיו, למרות שהוא היה אמריקאי, פרדריק קיבל מינוי רשמי לצבא הבריטי, כאילו דרגה קבועה, וכאילו אתה חלק מאיתנו כזה.
קיבל קביעות.
כן, ובמהלך שהותו בבריטניה הגיעה המשפחה לבקר אותו, ובנו השלישי של פרדריק טבע למוות בנהר התמזה.
מה זה? באיזה כאילו על הדרך אתה אומר כזה כן, מדי פעם נולד איזה ילד באמת
זה קורה לילדים. עכשיו אחרי שמשפחת ברנהם חזרה לקליפורניה, פרדריק היה ממש כאילו כוכב תקשורתי כזה, גיבור מלחמה גדול כזה שחזר, וכולם כזה, מה שממש אוהבים אצלו זה שהוא יודע לספר סיפור.
וואו, כולם אוהבים מישהו שיודע לספר סיפור.
כן, נכון.
יעקב, כולם אוהבים.
זה נכון מאוד.
עבדת על הסטורי טלינג שלך, עבדת על זה קצת?
אתה משנן את הביץ, אתה יודע את הביץ של הסיפור.
וואו.
עכשיו, פעם אחת הוא עשה איזו הרצאה לאיזו קבוצה כזה בחק הטבע, ולפתע הוא אמר בקול רגוע, אנחנו נהרוג את הנחש הזה אחרי שנסיים את הסיפור, טוב? וכולם כזה, על מה הוא מדבר? אף אחד לא שם לב כאילו שקרה משהו, ואז הוא כזה מסיים את הסיפור, הולך מאחורי הקבוצה, תופס נחש,
מה?
וכזה ממשיך לדבר.
איזה ונטורה, אני אומר לך.
כן. פרדריק כתב מאמר ב-1910, ובמאמר הזה נכתב. באפריקה ישנו מגוון גדול של בעלי חיים מעניינים. רוב הזנים יכולים בקלות להתקיים בדרום מערב ארצות הברית.
בקלות? כך הוא קובע.
אפשר.
אוקיי.
הזמינו אותו לדיון בקונגרס האמריקני, שעסק במחסור שהיה באותה תקופה בארצות הברית בבשר לאכילה. עוד כאילו, לא ידעו לגדל בקר בצורה כזאת יעילה כמו שיודעים היום, וזה פשוט היה מחסור תמידי כזה שם במשך כמה שנים, והדרישה לבשר הייתה ענקית, והמחירים היו בשמיים בהתאם, וכל העיתונים כאילו עוסקים בזה נונסטופ, ואנשים התחילו לדבר באופן גלוי, על זה שיש פה מלא כלבים, אולי צריך להתחיל לאכול כלבים.
באופן גלוי.
עכשיו, אחד המומחים בדיון אמר, אנחנו צריכים לגדל יותר בעלי חיים ממה שאנחנו מגדלים כאן כיום. עכשיו, הדיון עסק בניסיון לגייס $250,000, אני יודע שאתה רוצה לדעת.
חייב לדעת.
בכסף של היום, בערך 8.2 מיליון דולר.
אוף.
כדי לייבא חיה חדשה לגידול בארצות הברית.
השנבוב.
יותר טוב, במה שזכה לכינוי, הצעת חוק ההיפופוטם.
מה?
The hippo bill.
לעשות ייבוא של היפופוטמים?
בשביל אכילה.
What the hell? עכשיו, קודם כל, רגע, זה מוזר לי, היפופוטמים לא היו שם?
בארצות הברית?
בשום מקום.
לא.
זה רק באפריקה.
חיה אפריקאית.
לחלוטין?
אני חושב שכן, לא בדקתי את זה.
האם כל המקומות שבהם יש היפופוטם שהם לא אפריקה?
אתה רוצה לבדוק את זה רגע, בזמן שאנחנו מדברים?
כן, אני אבדוק את זה.
כן, אני בעד.
היפופוטם היא חיה אפריקאית.
אני די בטוח שכן.
אני משוכנע שאתה צודק.
עכשיו, מי שהיה חתום על ההצעה, היה חבר קונגרס ממדינת לואיזיאנה, קראו לו רוברט ברוסארד.
אוקיי, שם טוב.
עכשיו, ברוסארד, מהמפלגה הדמוקרטית, הוא היה פוליטיקאי מאוד קריזמטי ומאוד אהוב בלואיזיאנה. כינו אותו שם קאזן בוב.
זה שם טוב גם. קאזן בוב.
עכשיו, ההצעה להביא היפופוטמים לאמריקה, הייתה משהו שברוסארד דיבר עליו כאילו כבר כמה שנים. הוא גם לא היה היחיד. פרדריק ברנהם מאוד עסק בזה ודיבר עם הרבה פוליטיקאים. הוא דיבר איתם גם על יבוא של אנטילופות וג'ירפות מאפריקה.
אני יכול בינתיים לבשר לך שמדובר ביונק מימי למחצה, שזה תיאור מדהים בעיניי, החי בנהרות ובאגמים באפריקה שמדרום לסהרה, לרוב בקבוצות גדולות המונות עד 40 פרטים.
מצוין.
זהו, אז סיכמנו את הנושא הזה.
יפה. אז
רק באפריקה אבל.
אז כאילו, ברנם מדבר עם פוליטיקאים על לייבא אנטילופות וג'ירפות מאפריקה, הוא אפילו גייס בערך 50 אלף דולר מחברים ומכרים כדי לנסות להתניע את התוכנית, בערך 1.6 מיליון תודה. דולר, משהו כזה. בכיף.
מחברים, בשביל... במכרים פשוט.
כן, כן. זה אוסף, זה, כן. יש לי פרויקט.
כן.
ממש פתח הדסטארט כזה. עכשיו, פרדריק אפילו נפגש ב-1906 עם הנשיא דאז, טדי רוזוולט, שתמך מאוד ברעיון, אבל אז יריבים פוליטיים של רוזוולט ביקרו את הסיפור הזה בתקשורת, הם אמרו, זה בזבוז מיותר של כספי ציבור, מה הקשר היפופוטמים, זה לא ריאלי לפה, ולהביא את זה מאפריקה, בלגן גדול וזה, ורוזוולט כזה, טוב, אני ירד מהעניין לפחות בינתיים. אז זה היה ב-1906, אנחנו עכשיו ב-1910, ויש הצעת חוק בקונגרס. עכשיו, בשנת 1884, הייתה משלחת יפנית שהגיעה לארצות הברית, והיא הביאה איתה פרח בשם יקינטון המים.
אוהו.
עכשיו, אנשי לואיזיאנה מאוד התלהבו מהפרח היפה, הוא באמת מאוד יפה, ורוד כזה מרשים, והם פשוט כזה שמו אותו בכל מקום.
אוקיי.
והפרח כאילו צמח והתפשט ברחבי לואיזיאנה, כאילו בטירוף. משנת 1900 בערך, זו כבר הייתה כאילו ממש בעיה. זה פשוט צמח פולשני מאוד שמשתלט על הכל. ללא שליטה, יקינטוני המים כיסו אגמים ובריכות, כאילו, באופן מוחלט.
מטורף.
וזה כמובן משהו שיכול להשפיע מאוד על זרימת המים, יכול למנוע נגיד מקרני שמש להגיע למים, וזה מפריע שם לצמחייה הנוספת שיש שם, ולכאילו בעלי חיים שיש בתוך המים, זה
כן,
כאילו...
אני רואה, זה מחסה לחלוטין את, את האגם.
כן, וכאילו נערות ואגמים פשוט היו כאילו מפוצצים בפרחים, ברמה שלפעמים פשוט סירות לא יכולות לעבור.
אשכרה.
כאילו ברמה כזאת. עכשיו, במהלך ישיבת הוועדה הזאת, בקונגרס, אחד החוקרים אמר שהבאת היפופוטמים תהיה ניצחון כפול. הם יאכלו את הפרחים, ואז אנחנו נאכל אותם.
הם באמת אוכלים את הפרחים, אבל? מאיפה ההנחה הזאת הגיעה? זאת אומרת, היפופוטמים במים.
הם חיים במים.
כן.
אוכלים דברים, יש להם פה ממש גדול.
ממש גדול.
ממש גדול. אתה ניצא במים, זה נכנס פנימה?
אולי, כן.
יאכלו את זה?
כנראה.
אני חושב שהם כן אוכלים את זה, האמת.
אוקיי.
והחוקר הזה אמר, זהו מבחן לתושייה האמריקנית, עלינו להגן על החופש שלנו.
איך הם אוהבים? כאילו, הוא נגע בשתי הנקודות, כן? אנחנו כזאת אומה טובה וחכמה וזה, ויותר חשוב מהכל, החופש שלנו.
חייבים לשמור על החופש שלנו. עכשיו, בוועדה הזאת, ישב גם אדם בשם פריץ דוקיין,
שם של נבל קצת.
פריץ דוקיין היה קפטן אגדי מדרום אפריקה, שלחם כאילו בצד השני מול ברנהם.
כן.
והוא זכה לכינוי הפנטר השחור, למרות שהוא גבר לבן, אבל אפריקאי.
אוקיי.
אז הוא קיבל את הכינוי הזה, והוא לחם נגד פרדריק ברנהם באמת במלחמות הבורים. שניהם היו כאילו מרגלים כזה משני הצדדים. פריץ דוקיין, כאילו הם ממש התייחסו אחד לשני בתור כזה נמסיס מושבע כזה של הלוואי ואני אצליח להרוג אותו. עכשיו, פריץ דוקיין היה קצין מאוד אהוב, מאוד חתיך, קריזמטי כזה. פעם אחת כשהוא נתפס על ידי הבריטים, שלחו אותו למחנה מעצר בליסבון, והוא שכב שם עם הבת של אחד הסוערים, ואז ברח.
וואו, אגדה.
כן. משם הוא הגיע לבריטניה, והוא סיפר לכולם כזה, אני עורק, אני עובר לצד שלכם, אני מצטרף אליכם, הבריטים, אני רוצה שתחזירו אותי לדרום אפריקה, כדי שאני אעזור לכם להילחם נגד הבורים המקומיים.
אוקיי.
אז הבריטים כזה, אוקיי, נשמע הגיוני, סבבה. ושלחו אותו לשם. בדרך הוא פגש שני קצינים בריטים, הרג אותם ביריעה בגב, ואז בעט להם בפרצוף.
נבל קלאסי.
כן, דוקיין פשוט ממש שנה את הבריטים, והם כאילו, יש שם רציונל מאחורי זה, אתה יודע, הבריטים באו, השתלטו לו על, על האזור, והם כאילו משעבדים את כולם, הם הרגו הרבה מהמשפחה שלו, הם לקחו את אמא שלו למחנה מעצר, כאילו, יש שם הרבה משקל, אז כן. כמובן שכשהוא מגיע לדרום אפריקה, הוא כזה, טוב, יאללה, ביי, וחוזר חזרה לצד השני. פעם אחת הבריטים תפסו אותו, ושלחו אותו על אונייה לברמודה, כשהידיים והרגליים שלו קשורות, כי כאילו הם יודעים שיש פה סיכון שהוא יברח, וכמה ימים אחרי שהוא הגיע לברמודה, הוא הצליח לברוח, והוא הגיע לעיר הבירה המילטון, שם הוא הפך לסרסור.
סליחה? מה?
כן, צריך להתפרנס איכשהו, ידידי. ושוב, גבר קריזמטי ולבן מאוד, אתה יכול להיות מה שאתה רוצה.
כן, כמו שאומרים, בכל שלב בהיסטוריה עדיף לך להיות גבר לבן.
כן. עכשיו, משם הוא הגיע לארצות הברית, והוא עבד בתור עיתונאי, וגם הוא פגש את הנשיא טדי רוזוולט. רוזוולט פשוט גם כזה מאוד אוהב את החיים שבחוץ, איש קשוח כזה, צייד וזה, והוא כזה, בוא תספר לי על אפריקה. נהיה חברים, בוא תספר לי על אפריקה. אז השניים התיידדו, והם היו יוצאים למסעות צייד ביחד, ודוקיין היה כותב על זה לעיתונים, על כזה, יצאתי לצוד עם הנשיא, הנה, ככה הוא מתנהג, וזה, איזה איש מדהים הוא, וכזה, והוא ממש יצא לסיבובי הופעות כאלה, שהוא עושה הרצאות ברחבי ארצות הברית, שהוא מדבר על מסעות הצייד האלה.
יפה.
עכשיו, בוועדה הזאת, בקונגרס, דוקיין סיפר שבילדותו בדרום אפריקה, הוא נהג לראות ציידים רבים שהביאו איתם היפופוטמים, כי זו החיה שהכי קל להרוג, הוא אמר.
מה? איזה הכי... בוא, זה מדובר בדבר ענק.
זה תפלץ רצחני מטורף. כן.
שהורג כזה אנשים באפריקה כל יום או משהו?
אחת החיות הכי קטלניות בעולם. כאילו עם מספר המתים. כן. כאילו, באמת, הם איפשהו בטופ 10. עכשיו...
אבל הוא נראה חמוד.
כן, הוא כזה שמנמן שמח וחייכן עם שיניים מצחיקות.
כן.
עכשיו, המקומיים היו אוכלים את... לטענתו, המקומיים היו אוכלים את הבשר, ומשתמשים בשומן של ההיפופוטמים כדי לייצר סבון. עכשיו, הוא טען שזו חיה שמאוד קל לביית, אפשר להאכיל אותה מבקבוק כמו תינוקות, ולטייל איתם עם רצועה.
מה זה חרטט הטען הזה? מה, הוא בא כאילו להטריל אותם, לעשות להם דווקא?
הוא בא מאפריקה, הוא יודע.
לטייל עם רצועה עם היפופוטם.
לדבריו של דוקיין, הבשר של ההיפופוטם הוא מספק וטעים מאוד. המקומיים בדרום אפריקה נלחמו היטב, כי הם אוכלים מהבשר הזה.
וואו. הוא שקרן על, מה הוא מנסה לעשות שם?
הוא גם המליץ על להביא אנטילופות, ג'ירפות ופילים.
שיהיה.
שיהיה ושנאכל גם את זה.
כן.
כמובן שהכל היה מומצא לגמרי, אבל כולם קנו את זה כי הוא מאפריקה והוא מכיר.
נכון.
עכשיו, בוושינגטון פוסט כתבו, הבאת היפופוטמים לאמריקה היא רק שאלה של זמן. בקרוב נוכל כולנו לאכול את החיה הגדולה והבשרנית, שמחייכת כמו מדורת אש של פעם.
אני לא מבין מה זה אומר בכלל.
Good old fashioned fireplace. איך זה נראה בחיוך?
טורפים לחלוטין.
באמת לא הבנתי את המשפט הזה.
באמת אבל אין גבול, אני חושב, כמו שאנחנו מוכרחים פה פעם אחר פעם, לשאפתנות. ואולי גם הנחישות האמריקאית, שזה נוגע ל, לא יודע, לכלכלה או מזון בקטע הזה, פשוט, הכל יכול להיות.
כן, אפשר לעשות באמת הכל. אם, כן, אם צריך להאכיל אנשים, אם צריך למכור משהו.
אם צריך להעביר, לעשות מיגרציה לבונים ממקום אחד, הם יעשו מה שצריך.
כן, בדיוק. הם קינו את הבשר של ההיפופוטמים בכתבה הזאת בוושינגטון פוסט. לייק קאו בייקן.
לייק קאו בייקון?
כאילו בייקון של פרות האגמים.
פרות האגמים? זה כאילו...
זה כמו סוס יאור.
כן. פה הם תבעו את המונח הזה בעצם, של פרת אגם? כזה? כן. אוקיי, עכשיו... אוקיי, הם צריכים איכשהו לגרום לאנשים לרצות לאכול את זה אחר כך, זה חייב להיות...
זהו, אתה חייב להקביל את זה למשהו שאנשים מכירים.
כמו שאומרים, פרה נמוכה אצלנו.
יפה. עכשיו, חבר הקונגרס ברוסארד, קיבל מכתבים מרחבי לואיזיאנה מאנשים שהתנדבו לצאת לאפריקה ולהביא היפופוטמים איתם. עכשיו, פריץ דוקיין, כאילו, היה הדיון הזה בקונגרס, והם כזה מחליטים להמשיך הלאה עם הצעת החוק וכאילו לקדם אותה. עכשיו, פריץ דוקיין נורא רצה לקבל קרדיט על העניין הזה של ההיפופוטמים, בכל זאת, אני ההוא מאפריקה שמבין בזה, וזה, תנו לי קרדיט שאני מעורב בדבר, וכשהוא היה קורא מאמרים בעיתונים, שנתנו קרדיט לאנשים אחרים, נגיד לברנאם, או לחבר הקונגרס ברוסארד, או סתם אנשים אחרים שישבו שם בוועדה, הוא כאילו מתחרפן. הוא ממש כועס שלא כותבים את השם שלו ראשון בדברים האלה. הוא פשוט היה שולח מכתבים זוהמים כאילו לעיתונים שהיו.
מכתב למערכת.
כן. והוא דרש מחבריו ומחבר הקונגרס ברוסארד לכתוב להם גם ולתקן.
וואו.
כן. הוא ארגן נשפים לעשירים כדי לגייס כסף למטרה של יבוא ההיפופוטמים, והוא ניסה לדחוף גם את עניין יבוא הפילים לאמריקה, וכאילו יוצא לו שם כזה של מישהו שמקדם דברים עם בעלי חיים, אז חברת גפרורים אמריקאית רצתה לעשות כזה, תעלו לי יחץ כזה לקדם מחירות, והם פנו אליו כי הם רצו שהוא יביא למות מפרו, לניו יורק,
כן.
ואז ילך איתן ברגל עד למפעל הגפרורים באוהיו, שזה איזה 10 ימים של הליכה.
רגע, רגע, רגע.
כן.
קודם כל, מדובר בחיה שהיא בכלל לא בסט החיות שהוא עסק בהן עד עכשיו.
הוא לא מדרום אמריקה, הוא מאפריקה.
הוא לא מדרום אמריקה, הוא מאפריקה.
כן.
והם רוצים שהוא יביא אותה מפרו.
כן.
ויצעד איתה 10 ימים.
מניו יורק לאוהיו זה איזה 210 קילומטר
מה
כזה.
מה אומרים? הבן אדם הזה יש לו בציבור איזשהו קשר לחיות, קשר מסוים, אז יאללה נו, תביא למה.
אתה טוב בחיות, כן. אתה מדבר על להביא חיות,
כן.
אתה יודע להביא את כל החיות.
מה זה משנה?
חיה זה חיה.
כן.
קל מאוד. אז
הוא הלך על זה?
לא, זה כאילו, זה נפל איפשהו באמצע. לא קרה.
למה?
תודה רבה, ידידי. אחר כך דוקיין הוזמן על ידי טדי רוזוולט להצטרף אליו למסע צייד באמזונס.
הוא וחברו טדי רוזוולט פשוט. כן. ומעלה להם.
זה כאילו אחרי שרוזוולט כבר כאילו לא בתפקיד, מזמין אותו להצטרף אליו למסע באמזונס, אז דוקיין גייס כסף ממשקיעים כדי לצלם סרט תיעודי במהלך המסע. אז הוא מגייס כסף, את רוב הכסף הוא קיבל מחברת הצמיגים גודייר, כי הם רצו כזה, היי, אתה הולך לאמזונס, אנחנו מחפשים עצי גומי, קח כסף, תחפש אם יש שם.
תחפש עצי גומי.
כן.
וואלה.
תגיד לנו איפה יש.
נחמד.
ובאמצע זה שהם כאילו מטיילים באמזונס ומצלמים וצדים, פרצה מלחמת העולם הראשונה.
אופסי.
הם שמעו על זה איכשהו. והם כאילו סיימו את המסע מוקדם מהצפוי, חזרו חזרה לארצות הברית. עכשיו, דוקיין, כידוע, שונא את הבריטים מאוד.
כידוע.
והוא מנסה לשכנע בכירים בממשל האמריקאי להצטרף למלחמה, אבל להצטרף לצד של הגרמנים נגד הבריטים. וכשזה לא עבד, דוקיין אמר, טוב, אני אנסה לעזור בכל זאת, הוא פשוט הגיע לגרמניה, והוא כזה, חבר'ה, אני מוכן לרגל בשבילכם, קחו אותי. אני ממש טוב בזה.
זה נבל על הזה, באמת.
והנה כמה מהשמות הבדויים שהוא השתמש בהם.
תן לי את זה.
בתור מרגל. פרדריק פרדריקס. קולונל בזה. פרדריק קרבס.
קרבס?
כן.
אוקיי.
מרקי דוקיין. ביהולד זמבו. בוריס זקרבסקי, ג'ורג' פורדהם, פייט ניקוד, וון גוטארד, ג'נרל פריטרס.
אתה מקריא לי את ההרכב עכשיו של נבחרת, לא יודע מה.
כן, והשם האהוב עליי, ואם דאם.
ואם דאם, תנק יו מאם.
ואם דאם.
זה באמת... יצירתיות של ילד בן 5.
פרדריק פרדריקס.
ביהולד זומבו זה היה משהו כזה.
חבר'ה תעצרו הכל.
ביהולד.
כן. עכשיו אחרי המלחמה פריץ דוקיין חזר לאמריקה, שם הוא אימץ שם בדוי אחר, קלוד סטאוטון. והוא הציג את עצמו בתור גיבור מלחמה אמריקאי, שנפצע מספר פעמים בקרבות, הוא יצא לסיבוב הופעות מצליח וגייס תרומות לצלב האדום ולצבא האמריקאי, למרות שכאילו הוא לחם נגדם במלחמה, כן. אבל אני פשוט רוצה להיות סופרסטאר וזה יותר מעניין אותי מהכל, אני רוצה את הקרדיט כמו שרציתי את הקרדיט אז, אני רוצה שתאהבו אותי.
יפה.
בדצמבר 1917, פריץ דוקיין נעצר על הונאת ביטוח, זה קרה, כאילו מה שקרה זה שבמהלך המסע, בכל זאת הם צילמו הרבה, אז כשהוא נסע לאמזונס עם, עם רוזוולט,
כן.
אז היה לו חומר, ובמהלך המלחמה, בתור מרגל, הוא התמין פצצה על איזו ספינה בריטית, ויחד עם הפצצה הוא שם שם את כל החומרים שהוא צילם, ואז כשהספינה התפוצצה, הכל הלך, ואז הוא הגיש תביעת ביטוח על אובדן החומרים המצולמים.
ועלו עליו.
כן. עכשיו, אחר כך הוא גם, כאילו, היה שם עוד משהו, הוא גם חתם על עסקה לצילום סרטים לימודיים, בשביל משרד החינוך הארגנטיני.
מתח שלהם כזה.
כן. והוא קיבל מהם כאילו עשרות אלפי דולרים בשביל כאילו חומרים מצולמים חינוכיים. ואז הוא שם את כל החומרים באיזה מחסן בברוקלין, והצית את המחסן. ושוב הכל הלך, וגם על זה הוא הגיש תביעת ביטוח. וכאילו, הרשויות הבינו שזה פשוט לא מסתדר.
כן.
והוא נעצר. עכשיו במשפט, הוא עבר בדיקות פסיכיאטריות כדי לראות אם הוא קשיר. עכשיו, פעם, כידוע, לא היה שום טקט בעניין של בריאות הנפש.
אוקיי.
אז קראו לוועדה הזאת שבודקת אותו, קראו לזה פשוט ועדת השיגעון.
כן, חשבתי שתגיד, ועדת המשוגעים.
כן, כאילו Lunacy Commission. האם אתה משוגע מספיק?
כזה שלהם דף שכתוב כזה lunatic or not.
עכשיו, הוועדה החליטה שהוא משוגע, ודוקיין נשלח לאשפוז פסיכיאטרי, או, אתה יודע, בשמות הקדמוניים יותר שהיה לדבר הזה.
בית משוגעים.
כן, עכשיו, insane asylum, כאילו, כן. עכשיו, דוקיין סיפר שהוא שהה בבית החולים עם מישהו שכל הזמן שרק כי הוא חשב שהוא רכבת, ועוד אחד שטען שהוא הקבר של נפוליאון.
שהוא הקבר?
הקבר של נפוליאון.
הקבר עצמו.
כן.
כאילו, לא הוא נפוליאון, לא הוא איזה רוח, הוא הקבר.
הקבר של נפוליאון.
נפוליאון נמצא בתוכו.
כן.
המת.
נפוליאון נמצא בתוכנו, תמיד.
כל אחד מאיתנו יש נפוליאון קטן.
כן. זה מה שיש, רק נפוליאון קטן.
נכון.
יפה. אין לזה שום תיעוד לאנשים האלה. כן, זה רק פשוט דברים שהוא סיפר.
אוקיי.
עכשיו, כשהוא חזר למשפט חוזר כזה, אחרי שהות של פרק זמן מסוים כאילו באשפוז, דוקיין טען שהוא משותק מהמותניים ומטה.
טען?
כן. וכאילו, בבית המשפט דקרו אותו עם מחטים ברגליים, והוא לא הגיב.
כמו שעושים בבית המשפט. עכשיו, ההגנה תציג כאילו, את, או התביעה תציג את הקייס שלה, הבן אדם הזה הוא לא, הוא לא נכה בשום צורה.
אני יכול להוכיח את זה.
כן. מוציא כזה סכין.
אז כשכביכול הוא הוכיח שהוא משותק מהמותניים ומטה, אז הם אמרו, טוב, אז נחזיר אותו לאשפוז בבית חולים, כאילו בהשגחה, במקום לשים אותו בכלא. אז הוא חזרה באשפוז בערך חצי שנה, טיפה יותר מחצי שנה, הוא שוהה שם, וכאילו לא הולך.
לא הולך.
משותק עם הרגליים, וזה עד שיום אחד הוא פשוט כאילו מנסר את הסורגים, ובורח ורץ משם.
הרבה סבלנות.
כן. בשלב כלשהו, דוקיין חזר לניו יורק, שם הוא כתב ביקורות תיאטרון.
מה קשור?
תחת השם מייג'ר פרדריק קרייבן. הוא נורא אהב את השם פרדריק.
כן.
של האויב שלו דווקא.
של ברנהם.
כן. בשנות ה-30, דוקיין הצטרף לארגון פרו-נאצי בניו יורק,
בן אדם ממש על שפל, כאילו, רציני.
כן. ה-FBI עקבו אחריו, והוא מיד הבין את זה, כי הוא מרגל גדול שיודע דברים, ופעם אחת הוא פשוט כאילו, באמצע הרחוב כזה, עוצר, מסתובב לבן אדם שהולך אחריו, ואומר, תפסיקו לעקוב אחריי.
ואז הם פשוט ירדו ממנו.
ברור, זה עובד.
כן. FBI כזה, אוקיי.
אך! חשבנו שלא תשים להם, בסדר גמור. איזה שד משחת.
שד משחת זה טוב.
כן, זה מונח שלא משתמשים בו מספיק. בשנת 1941 דוקיין נתפס עם חומרים מסווגים של הצבא האמריקאי, ממש כאילו כזה סרטוטים של כלי מלחמה וכל מיני כאלה.
כי הוא הרי פרו-נאצי והוא רוצה
כן,
לעזור
לנאצים. וחושדים בו שהוא מעביר את החומרים האלה לנאצים. על כל המסמכים האלה הייתה חותמת של פנטר שחור.
כן.
שזה היה הכינוי שלו. אז כנראה שזה מה שקורה.
כנראה שזה ממנו.
הוא אשם בריגול עבור הנאצים, והוא נשלח ל-20 שנות מאסר. פריץ דוקיין מת ב-24 במאי 1956, בגיל 78.
חי הרבה בשביל בן אדם כזה משוגע.
כן. עכשיו, בינתיים, לא משוגע.
לא משוגע.
או כן משוגע.
לוני.
כן.
כן.
עכשיו, בינתיים, פרדריק ברנהם, יצא עם משלחת לאפריקה.
כבר שכחתי מפדריק, כאילו, מה איתך?
כן, אז הנה, אנחנו חוזרים, את כל הקצוות אנחנו נסגור.
הכל מתכנס,
הכל אנחנו סוגרים.
תארוז לי את זה יפה.
חכה, הנה, אנחנו ממש, עכשיו הכל מצטלב. פרדריק ברנהם יצא עם משלחת לאפריקה, כדי לחפש עוד חיות שאפשר להביא לאמריקה ולאכול.
More animals. We need more animals.
עכשיו, בשלב הזה, דעת הקהל, כאילו, לגבי היפופוטמים, פחות נלהבת.
למה?
כי הם לא מכירים את הדבר הזה.
כן.
וכאילו טיפה יש התפתחויות כבר בגידול בקר וחזירים.
כן, הזמן עובר.
כן. אז כאילו התעשייה קצת יותר יודעת לעשות את זה, אז כאילו מרגישים שיש פחות טעם בלהביא את הדבר הזה. אבל הוא כזה ממשיך לנסות וכזה לוקח את זה בתור המשימה שלו. הוא אפילו כבר סגר עם איזה בעלים של קרקס בגרמניה. שכזה עושה הופעות קרקס בכל העולם, אז יש לו כזה ספינות גדולות וכלובים וזה, אז סוגר איתו כזה שהוא זה שייבא בעצם מאפריקה לארצות הברית. עכשיו, איבנתי את זה. אוקיי. אבל בשלב הזה, חבר הקונגרס ברוסארד, כל הזמן דוחה את הדיונים ואת הקידום של החוק. כאילו פשוט מעביר את זה הלאה, מדחיין את זה, מדחיין את זה, מדחיין את זה.
מכירים את זה ככה זה בפרלמנטים.
כן.
לעשות דוחים.
עד שהוא מת ב-1918.
כן.
ושם כאילו הדבר הזה נופל.
ההיפו ביל?
כן. זהו, זה מת. יחד איתו. ובאמת בשלב הזה בלואיזיאנה כבר כאילו קידמו מאוד את הגדלת שטחי המרעה לפרות וזה, אז כאילו כבר אין בזה צורך. פרדריק עבר לקליפורניה, שם הוא והבן שלו מצאו נפט בשטח חקלאי שלהם.
פשוט מצאו.
והם התעשרו מזה ממש.
וואלה.
כן. אבל ההישג הגדול ביותר של פרדריק ברנהם, והסיבה למה באמת זוכרים אותו היום, היא שתנועת הצופים האמריקנית, שהוקמה ב-1910, ביססה הרבה מהתוכנית שלה, ומערכי החינוך שלה.
היה נכון.
על החיים והכישורים של פרדריק ברנהם.
וואלה, של כאילו להיות outdoorsman.
כן.
ומה עוד?
העניבות שיש בצופים.
כן.
זה בגלל שהוא, כשהוא היה במדבר, הוא היה שם עניבה ואיתה כאילו מכסה את הצוואר שלו כדי לא לקבל קביעות שמש.
אשכרה.
זה אשכרה בגללו. מעבר לזה, הוא זה שהמציא, כאילו, הוא הציע להם את הרעיון וכאילו פיתח איתם את כל הקטע הזה של הסיכות, המריט בג'ז שהם נותנים כאילו בצופים האמריקאים.
רק אל תגיד לי שהוא המציא את הקטע של למכור עוגיות, דור טוטור.
זה לא מצאתי. זה כנראה בא אחר כך, אבל כל הקטע הזה של הסיכות זה הוא. הייתה לו במשרד, הייתה לו תמונה של פריץ דוקיין תלויה על הקיר, והיה לו מכתב שהפנטר השחור כתב לו. ליריבי הידידותי, המרגל הגדול בעולם, מי שהשתוקקתי להרוג, אך במקום זאת אני חש עבורו הערצה הגדולה ביותר.
וואו.
כאילו אויבים שמכבדים
לו. פרנמיז.
כן. פרדריק ברנהם מת ב-1 בספטמבר 1947, בגיל 86. בשנת 1958, ידידינו ארנסט המינגווי,
כן.
רכש את הזכויות להפקת סרט מכתביו של פרדריק ברנהם.
אשכרה.
אבל לא קרה עם זה כלום, והמינגווי התאבד ב-1961, לפני שהוא הספיק לעשות עם זה
בעירייה.
משהו.
בעירייה.
כן, נכון. יפה, אתה זוכר פרטים. ב-2017 יצא ספר בשם River of Teeth.
איך?
של סופרת בשם שרה גיילי, ספר זוכה פרסים וכזה מאוד מכובד. הספר עוסק בעולם פנטזיה, שבו באמת העבירו את החוק ליבוא היפופוטמים מאפריקה לאמריקה.
וכאילו, זה התרחיש שהיא בחרה כאילו לכתו.
כן, והם כזה הורגים אנשים בנערות בלואיזיאנה, ואנשים צריכים למצוא מקומות מסתור, וכאילו ממש כזה.
זה התרחיש.
כן.
אתה יודע, אני מתחבר לאלה שאומרים...
והספר הצליח והיא הוציאה עוד ספרים כאילו בסדרה אחרי זה.
וואו.
כן. אז מה אתה אומר? אתה מתחבר
לה? אני אומר, יש הרבה כאילו גם סיפורים, סרטים, משחקים על כזה, מה היה קורה אם הנאצים היו מנצחים. אהה. אבל מה היה קורה עם ההיפופוטמים היו באים?
כן.
חיית, אוקיי.
מודה שעוד לא יצא לי לקרוא, ואני מאוד מעוניין. אם מישהו נתקל בעותק, דברו איתי.
River of Teeth.
River of Teeth. כן, אני חושב דווקא, בעצם אפשר להזמין את זה.
אבל השאלה הנוספת...
אם יש עותק בישראל, דברו איתי.
מה קרה עם פרחי הקינטון המים?
או.
והאם הם עדיין... מייצרים בעיה שם.
שם לא, כי פשוט עקרו אותם, כאילו עשו ממש מבצעים מאוד 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 גדולים של כאילו להוציא הכל,
כן.
וזה עלה להם המון כסף, אבל כאילו זה תחת שליטה ברמה מסוימת, אם אני זוכר נכון.
איזה קטע.
כן.
נחמד מאוד, יקינטון המים. טוב, בקיצור, מה אנחנו למדים? לא כל דבר צריך לייבא.
או.
לא צריך.
אפשר להתבסס על התעשייה המקומית, חבר'ה.
בדיוק.
רק מוצרים ישראלים.
כחול לבן.
קנו רק כחול לבן, חברים.
כן.
לא לשכוח.
כן. כאילו, יש גם שאלה של מחיר וכאלה.
כן, כאילו, אני מבין את כל השיקולים לכאן ולכאן. אני כן תומך בתעשייה המקומית, אם אפשר.
בוודאי. תרצה או לא תרצה, אתה תומך.
כן, פשוט חולצות של אקס-גרלפרנד FC, אי אפשר להביא מהארץ.
האם תהפוך אתה להיות היבואן, ואז יתמכו בך?
אבל האם זאת תוצרת ישראלית? זה פשוט להיות מידלמן ישראלי. תמחו במידלמן הישראלי, חברים. לא ליבוא מקביל, רק יבוא רשמי. זה הקמפיין שאנחנו צריכים לצאת איתו. נו, רק ביבוא רשמי.
אתה יודע שיש חנות שקוראת לעצמה היבואן הרשמי? אני נתקלתי בזה לא מזמן.
והם באמת כאילו רק מייבאים באופן רשמי דברים?
אני לא יודע, פשוט קוראים להם היבואן הרשמי. לדעתי זה SEO ברמה מאוד מאוד גבוהה.
באמת זה פיצוח ממש טוב.
אם אני לא טועה, זה גם הרשמי, כאילו עם שתי יוד.
רשמי? רשמי?
כן, שיש יוד גם אחרי הרש. נהדר.
מעניין. וואו.
כן,
סחטן עליהם. טוב, נראה לי שסיימנו פה בעצם. זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
סגור עניינים.
כן, עקבו אחרינו, קודם כל, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, מה יש בזה, הקבוצה, אנחנו באמת אלפים שם, אלפים, דברים טובים קוראים שם, תיכנסו. אנחנו גם בטוויטר, רענות לפרקים, אפשר לשלוח ליעקב, ל-ID-Z, מה יש בזה.com. נזכיר, כמובן, אלה שרק מאזינים ומאזינות לנו, אז תורידו את אפליקציית רלוונט בחנויות האפליקציות, או שתצפו בנו באפיק 22, ב-YES Plus. או בסטינג פלוס, וכאמור, אפשר להזין לנו בכל אפליקציה הפודקאסטים הקרובות לביתכם, יעקב.
יס.
מודה לך מאוד.
גם אני לך, ידידי.
עד הפרק הבא.
יאללה ביי!